אתה יכול לומר, אני שם זין על מסיבות, לרוב לא הולך למסיבות, ואז תהיה מסיבה ואתה פשוט הולך אליה, כי אתה בדמות של בעינם שלא הולך למסיבות. או נגיד עכשיו בא לך לשתות פעם אחת ואתה כזה, הדמות של הילד הטוב שלא שותה. שתי פעם אחת, תשבור את הדמות הזאת, זה עוד שכבה ללא לשים זין, כי... בעינם שלא שם זין, נשבור את ההבטחות האלה, את המסגרות האלה.
היום אנחנו נמצאים עם תומר סיווני, תומר הוא לוחם MMA, בן 16, הוא התחרה כבר בשתי אליפויות עולם לנוער, הוא אלוף ישראל, בחור מאוד מעניין.
And we're live, יאללה, שלוק של הספרייט להתחלה?
שומע, אני אחתוך את מה שאני אומר עכשיו, אתה מוזמן לקחת חופשי מהעוגיות,
כן, כן, אחי.
בזמן שאני מדבר, ואני משתיק את ה... כאילו אחר כך משתיק את הקולות של הליסה או מה שזה לא יהיה,
זה לא... וואלה, תשאיר את זה, זה חמוד. תשאיר את זה בסאונד.
נשאיר את זה בסאונד?
כן, מה? שכולם ידעו שבפודקאסט של אופיר אביד יש עוגיות טעימות וספרייט ושווה להגיע. בהחלט שווה להגיע, להתארח. אבל אנחנו מקבלים רק אלופי ישראל פעמיים, או זוכים בפרס נובל לשלום, אז כאילו... רבין יהיה בפרק הבא, אני עכשיו...
וזוכים.
וזוכים.
וזוכים, לא זוכים. טוב, אז תומר, אתה בעצם עכשיו הגעת אליי ממש מאליפות ישראל שהייתה היום. איך אתה... מה... תספר לי עליך בתחרויות, מה הולך שם?
אני עושה סוג של חימום כזה עם המוזיקה. ואז כל פעם שאני שומע את המוזיקה הזאת וחושב על, כאילו, על תחרות, זה ישר מכניס אותי למצב של הספארינגים. ואז אני כאילו לא שוכח טכניקה נגיד. כאילו משהו חסידה בין, אני לא בשוק, אני מרגיש כמו בספארינגים, אני מגיב מהר ויש לי... אני זוכר את כל הטכניקות גם בלי לעבור עליהן לפני הקרב. יש לי איזה 5-6 שירים שאני אוהב כאילו לשים אותם בריפיט לפני קרבות, מכניסים אותי למיינדסט, כאילו לזון שאני מרגיש שאני עובד בו הכי טוב.
מעניין. תתאר לי את הרגשות שהרגשת באליפות העולם הראשונה שלך. מה הלך בתוך הראש שלך?
המאמן שלי מושיק לא יכל לטוס איתי. טסתי עם חבר שלי יונתן מהמכון. כאילו לא היה לנו מאמן איתנו. היה לנו איש פינה שהיה איתנו מהנבחרת. לפני הקרב אני קיבלתי תקף חרדה. והתחלתי לבכות בערך כאילו 40 דקות לפני. בכיתי, 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 בכיתי. גם לילה לפני התחלתי לבכות בלילה. בכיתי כאילו כל יום בתחרות. מהלחץ פשוט, הייתי נלחץ מכל תחרות. עליתי לקרב הראשון שלי מול בחור רוסי. אני חשבתי שניצחתי לקרב, המאמן שלי חשב שניצחתי לקרב. נתנו את זה לבחור השני, הוא בסופו של דבר גם לקח את המקום השני בתחרות. הוא כאילו לקח מקום שני באליפות עולם, שנה לפני זה הוא גם לקח מקום שני. אז הפסדתי את הקרב הזה, קרב צמוד. והיה לי עוד קרב אחד אחרי זה, גם מול בחור מאוקראינה, שהוא בעצם, הוא כאילו הביא את המקום הראשון, הוא ניצח את הבחור רוסי גם השנה וגם שנה לפני זה. וזו חוויה שאני ממש ממש זוכר אותה לטובה. אני עדיין בקשר עם אנשים משם, כאילו מאמריקה. פגשתי שם איזה לוחמת בוואן, כאילו, שאני מדבר איתה, כאילו, אני מכיר אותה באינסטגרם, פגשתי, כאילו, את המאמנים, כאילו, זיהו אותי באליפות עולם השנה, צעקו לי פסטה, פסטה, כאילו, מושיק מסתכל עליי, כאילו, מאיפה אתה מכיר את כל האנשים האלה, אתה זה. כי יצא שכאילו אחרי האליפות עולם, סתם, כאילו, ישבתי איתם וזה, שתינו קצת ועשיתי להם פריסטייל וזה, פשוט התחברתי נורא לחבר'ה שם, אז נשארנו שמרנו על קשר, כן, אני אוהב לדבר, אני אוהב לתקשר עם אנשים, תמיד כיף לפגוש אנשים חדשים, מכיר אותם באינסטגרם, מדבר איתם וזה. אז ככה יצא שגם השנה, כאילו, הרבה חבר'ה שהיו שם, איתי בבולגריה בשנה שעברה, היו גם באבו דאבי, ואני הייתי הבחור היחיד שטס פעם שנייה ברציפות, חוץ מעוד איזה ילד אחד שהוא בן 13. אז יצא שככה הכרתי, כאילו, את כל האמריקאים לחבר'ה החדשים, וזה היה נורא נחמד, וכאילו, גם את המאמנים, והיינו נורא בטוב. ומאז התחרות הזאת אני הרגשתי שיכולתי לנצח את התחרות הזאת, כי עליתי מול, כאילו קיבלתי את ההגרלה הכי קשה ושתי הקרבות היו צמודים, והבנתי שאני ברמה הזאת טכנית, אני צריך להשתפר בצורה מנטלית, משמעותית. מאז כאילו כל יום לפני השינה אני מדמיין את התחרות הזאת, אני עושה לה ויזואליזציה, אני מדמיין את עצמי קם בבוקר לתחרות, אני מדמיין את החדר חימום. ומאז
לפני השינה איך אתה נרדם אחי?
אני נהיה לי, אני מתחיל לראות ואני מתחיל להתרגש ואני תמיד מדמיין את הקרבות.
מתעלף נרדם.
מתעלף, כן.
איך אתה מתחמם מנטלית לתחרות? אתה מרים לעצמך, מה אתה עושה?
זה נקרא לעשות לעצמך highlight reel במוח, לפני הקרב. אם יש מחשבה אחת שעולה, אוקיי, הוא ממש טוב, אז מחשבה אחת שעולה זה, וואי, תחרות קודמת, איך הכנעתי אותו, ספארינג, איך הפלתי אותו, איך הצאתי לו מהחניקה, איך הלך לי טוב, איך הרבצתי לו, איך אני בכושר טוב, איך היה אתמול בספרינטים, איך לא ויתרתי לעצמי פה.
מאיפה אתה מביא את הכוח לעבוד כל כך קשה? אני משער שזה לא היה ככה תמיד מאז שהיית קטן.
עם הזמן התפתחה לי תחושה של שנאה עצמית מהעובדה שאני לא עובד קשה. היום שוויתרתי לעצמי, הייתי הולך הביתה ואני כזה, וואי, אני בן אדם לוזר, כאילו, אני אפס. כאילו, למה שאני אוותר לעצמי?
זה דבר רע לדעתך שאתה...
אני חושב שאתה חייב את זה, במידה מסוימת. כי זה יכול לפגוע בך מנטלית, אבל אתה אסור לך להסתפק בשום דבר שהוא לא מושלם. אני יכול להיות אלוף UFC, ואני, הסיבה שאלופי UFC מנצחים קרב ראשון, קודי גרברט מנצח חגורת UFC, קרב בנופל, זה כי אתה מתחיל לומר לעצמך, הנה, אני אלוף, אין לי על מה לעבוד.
מה אתה חושב על אנדרו טייט?
אני חושב שאנדרו טייט בן אדם מאוד חכם, עם הדרך שבו הוא הצליח להתפרסם, ואני חושב שיש לו המון דברים נכונים שהוא אומר. אתה צריך לדעת, יש משפט בחיים שאומר עלייה וקוץ בה. זה מדבר על כבס. כבס, כבס טוב, אבל יש לו קוץ בתחת. זה המשפט, זה משפט ידוע. בכל דבר בחיים, אתה יכול למצוא את הטוב ולמצוא את הרע. כאילו, חצי הקוץ המלאה. אנדרו טייט, מה שהוא אומר לגבי נשים, גבר צריך להגן על האישה שלו, אבל אני חושב שגבר יכול לבגוד באישה שלו והאישה לא. אז יש פה טוב ורע. ואני בוחר לקחת את עצמי. אוקיי, גבר צריך להגן על האישה שלו, הוא צריך...
אתה חושב שגבר יכול לבגוד באישה ואישה לא?
לא.
לא?
אני חושב שהם יכולים להיות במערכת יחסים פתוחה, ושניהם יבגדו אחד בשנייה. אני לא רואה את עצמי עושה את זה, אבל אין לי בעיה מישהו יעשה את זה. כאילו. ואני לא חושב שצריך להיות סטנדרט כפול, שגבר יכול לבגוד כאילו כי הוא מביא את הבית. אני כן חושב שזה מקובל, נגיד, שלא יודע, הוא אמר שאישה צריכה לקום בבוקר ולהכין לבן זוג שלו קפה. אני חושב שזה נכון.
למה?
אני חושב שבאותה צורה אני צריך לקום בבוקר מוקדם יותר מחברה שלי ולהכין לה קפה. אני חושב שאם אני... הוא אומר כאילו שאם יש לי יום עבודה ארוך, אז אני רוצה שהבחורה תכין לי קפה ותבשל לי. באותה צורה אני רוצה כאילו, אני אישית לא יודע לבשל בכלל, אבל אם הייתי יודע לבשל, הייתי כאילו, וחברה שלי הייתה שנאצי, הייתי מכין לה איזה פסטה כאילו, וכמו הכנתי אוכל. בקטע של לפנק את
הלילה. אם הייתי יודע לבשל, הייתה מבשל.
הוא אומר שגבר תמיד צריך לשלם. אני חושב שכל גבר צריך לשאוף לשלם תמיד. לא רק על אישה, אלא גם על חברים שלו, מהבחינה ש... אתה מכיר את זה שנגיד סם, אתה חזק על כסף, ואתה הולכים למסעדה עם החבר'ה, ויאללה, עליה פעם, תחזיר לי מתי, והוא לא יחזיר לך אף פעם, אבל אתה מפנק אותו, חבר שלך. אז אותו דבר זה עם בחורה, ו... אני אקנה איתך פעם אחת חברה שלי שמה עליי, פעם אחת אני שם על חברה שלי. יש לי תקופות שאני קצר בכסף, היא מקבלת מלא דמי כיס מההורים שלה, היא תזמין לנו אולף השווארמה לכל אחד, פעם באה אני אשלם עליה, וזה על הזין של כולם, כאילו. לא חושב שזה עושה אותי פחות גבר. דייט ראשון, לא יודע, בא לך לשלם. כמו שאתה יושב עכשיו עם חבר שלו, כאילו עם חבר שלך שלא ישבתם הרבה זמן, אתה תרצה לשלם, כאילו, בכיף שלך.
לי היה שנה שעברה, היה לי פייז כזה, של הייתי כזה, הקשבתי לאחד, אולי אתה מכיר, אלפה זונלי קלאב, ועל הפודקאסט חזק רצח.
אנחנו העמודים של המייל דבלופמנט וכל זה.
פודקאסט כזה חזק רצח, בגללו התחלתי את הפודקאסט, הוא סיפר על איך הוא התחיל את הפודקאסט, וכולם ירדו עליו וזה, והייתי כזה, יו!
זה אני.
גם אני רוצה. ואז אמרתי, כאילו, אני מתחיל פודקאסט, פתאום זה רעיון, ואני באמת מרגיש שיש לי מה להעביר, יש לי ערכים ויש לי שמחה שלי, ושאני רוצה לתת את זה לאנשים אחרים, כי אני באמת מרגיש שיש לי מה לתת לאחרים. אז התחלתי את הפודקאסט. מה אתה חושב על לא לחכות, לא לתכנן יותר מדי, פשוט להתחיל? כמו שאני מרגיש שככה עשיתי עם הפודקאסט, לקפוץ למים.
יש להיכנס לבריכה עם הרגליים שלך קטן קטן קטן, ואז גם נכנסת לאט וגם קר לך וגם לא כיף לך, ויש לקפוץ ראש, וזה היה מפחיד, אבל אתה כיף לך ואתה, זה משתלם.
אתה סיפרת לי בעבר על זה שאתה הולך להגיע ל-UFC. מה אתה חושב על לקפוץ למים, להתחיל עכשיו ללכת ל-UFC בגיל כזה צעיר? מי ה... בן כמה היה בן אדם הכי צעיר ב-UFC?
ראול רוזס, הוא בן 17.
בן 17? בן כמה אתה?
אני בן 16.
בן 16.
אנחנו במקום אחר בחיים.
איך הוא הגיע לשם?
הוא עשה לפתול המנוער בגיל 15 באיימאף. זכה בה, התחיל לעשות ישר קרבות מקצוענים. אבל אנחנו לא יכולים להשוות את עצמנו ללוחמים הכי צעירים, אני גם תמיד חושב על זה.
אוקיי, אז מה המטרות שלך לשנה הקרובה?
אני פשוט מעדיף לשים את כל הכוונות שלי על מטרה אחת, שהיא להיות הלוחם הכי טוב שאני יכול להיות. וזה למה אני גם לא הפסקתי לעשות ראפ, כי כמו שלך יש את הפודקאסט, לי היה את הראפ נגיד, ויכולתי, כאילו חשבתי על זה בתחילת שנה, אם אני רוצה להוציא עוד אלבום השנה. מחד רצון בא לי, אבל כאילו אני יודע שזה ישפיע עליי גם באימונים, כי אם אני במקום לעשות שנת צריך האימון בוקר הולך להקליט, ואז האימון ערב שלי 2% פחות טוב, אני מעדיף שיהיה 2% יותר טוב, ולשים את כל הביצים שלי בסל אחד מהבחינה הזאת. וציונים טובים בלימודים זה אקסטרה, כי אני יכול, וכי אני יכול להתאמן, וזה גם לא ישפיע לי על האימונים הציונים שלי. יש לי דבר אחד בגרנד פלן שלי, וזה להיות הלוחם הכי טוב שאני יכול להיות. וכל שאר הדברים יבואו לבד.
ואיך אתה הולך למאמן? תחרויות בחול, אישיות לוחם הכי טוב, אתה צריך להתחרות הרבה בחול, הרבה ניסיון.
התיכון שלי הוא כל פעם לעבוד חודש, אפילו פחות, כאילו לעבוד איזה 4-3 שבועות בארץ, כמו חמור, לא להתאמן כזה טוב, ואז לטוס לחודשיים וחצי טובים. צאו מהארץ, אחי, כאילו, עם כמה שזה מגדיב להיות ישראלי ולהצליח מהבית, זה... זה פשוט מעכב אותך, אתה צריך, אתה חייב לחלום גבוה, אתה לא, אל תראה את עצמך בתור, המטרה שלי אף פעם לא הייתה להיות הלוחם הכי טוב בארץ, גם שלכם לא אמורה להיות, המטרה שלך לא צריכה להיות הכי טוב במכון, אלוף המכון. ברור שהמטרה שלי זה פאקינג להיות, המטרה שלי זה להרביץ ליבגני בספארינגים, כי אני רחוק מזה ואני חושב עליי, יואו, היום אני מרביץ ליבגני, או לטרטנר, או למי שזה לא יהיה, אבל המטרה, כאילו, אתה לא צריך לקום בבוקר להיות כזה, וואי, אליפות ישראל. גם אם אתה עוד לא אלוף ישראל, אתה צריך להיות לוזר שלא התחרה אף פעם, ואתה צריך להיות אליפות ישראל בתור, לא בתור מטרה, בתור משהו שקורה בדרך, בתור הכנה לדבר הגדול באמת. כי רק ככה אתה תראה את זה, רק ככה אתה תזכה באליפות ישראל. כי אם אני אראה את אליפות ישראל בתור הדבר הכי גדול בעולם, אני אהיה לחוץ. אם אני אראה את אליפות ישראל בתור שטויות, אבל אני לא אזלזל ביריבים שלי, אני אנצח. ככה לגבי כל דבר בחיים. אם המטרה שלי תהיה להוציא 70 בבגרות, אני אוציא 60. אם המטרה שלי תהיה 100, אני אוציא 100 או 90.
מה לדעתך ההבדל בין להציב מטרות וחלומות לא אפשריים? הרי אם אתה מציב חלומות לא אפשריים, אתה פוגע לעצמך בביטחון, בעצם כך שאתה מציב משהו ואז אתה לא מצליח אותו.
אני חושב שאתה צריך גם, אתה צריך גם להיות מוקף באנשים שאתה עושה את זה. אני צריך לשאול עכשיו את אולגה. תגידי, אולגה, אני יכול להיות ברמת UFC שנה הבאה? אין סיכוי. אני יכול להיות אלוף עולם? כן. וצריך למצוא את האיזון הזה, אבל עדיף לחלום גבוה מדי מאשר לחלום נמוך מדי, זה בוודאות. וזה דבר שגם יגרום לביטחון שלך לעלות.
אולגה היא אלופת MMA בינלאומית מהמכון של תומר, ואני רוצה לשאול, גם אם לאולגה יש המון ידע, אתה עדיין רוצה לתת לה לעצור אותך, אם היא אומרת לך שאתה לא יכול?
זה תלוי, כי אם היא תאמר לי אני לא יכול ב-UFC עוד שנה מהיום, צריך להיות ריאליסטי עם עצמי, אני לא קרוב. אני אומר לך מה, אני לא הולך אפילו לעשות קרב מקצועני עד גיל 21-22.
אם אתה בכל זאת מחליט שזו המטרה שלך להגיע עכשיו עד גיל 18 ל-UFC, אתה יכול לעשות את זה? זה... מה זה דורש?
הבעיה היא הסיכון, אני מדבר בכללי על MMA מקצועני, כי אם אני מגיע בגיל 17 ל-UFC, אני מגיע חסר ניסיון, ואני לא מגיע בשל, וזה קרה, הלוחם הכי צעיר שעשה קרב UFC, לפני הבחור בן 17, הוא היה בן 20, והוא נכנס ל-UFC, ונתנו לו את התאריות, וכאילו עם כמה שאני הולך להיות הכי טוב בעולם,
נתנו לו מה?
נתנו לו את התאריות, נתנו לו בן 30 עכשיו, כי הוא ב-UFC, בעיה שלך שאתה צעיר. אז אתה צריך לדעת מתי להיכנס לשם. הגיל הכי טוב להיכנס לשם זה 24 בערך. אני הולך להיכנס בגיל 23-24 לשם. להגיע לפריים שלי בגיל 31-30.
אגו. מה אתה חושב על אגו?
זאת אגו חייב לקרות. אנשים אומרים שאתה לא יכול להיות עם אגו בעולם הזה. כאילו, ג'יוג'יצו אתה משאיר את אגו בדלת. יש מונח ברוסית שנקרא כעס ספורטיבי. שזה אומר שאם עכשיו אני עושה ספארינג עם מישהו ואנחנו באותה רמה, אני צריך לדעת לאזן את האגו שלי, כי אם לא יהיה לי אגו בכלל, לא יהיה לי אש מתחתי שתדחוף אותי עכשיו. ואני לדוגמה, אם עכשיו אני עושה ספארינג עם מישהו, שנינו צריכים לנצח את הסיבוב, והוא מדביק אותי לקיר, אני אומר לעצמי, האגו שלי אומר לי, שמע, אין סיכוי בעולם שהוא מפיל אותך. אבל האגו זה אותו אגו, שאני לוקח עליו בריח רגל, הוא... האגו הזה יכול לומר לי, שמע, אתה קורא לו את הברך. וזה השלב שהשיקול שלי צריך לבוא ולעצור את האגו.
אגב, מרק צקרברג התחיל ג'יוג'יצו כבר לפני איזה שנה נראה לי, הוא אמר שזה...
מי התחיל?
מרק צקרברג.
כן, הוא מתאמן MMA גם.
הוא אמר שזה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, ושהוא לא יודע איך... הוא אמר, ג'יוג'יצו, where have you been all my life? והוא אמר שעד עכשיו הוא הביא את כל החברים שלו להתאמן, וזה 100% conversion rate, שכל מי שהוא הביא להתאמן נשאר להתאמן.
בגלל שיש לי המון, יש המון אנשים בחיים שהסטרס משפיע עליהם לנורא והם גם מצליחים. אני יכול להיות בן אדם נורא מצליח, אבל הסטרס תמיד ישפיע עליי. מרק צוקרברג הוא בן אדם מצליח, הוא עשיר בטירוף, אבל אני יכול להישבע שהוא כל היום בסטרס, הוא פחות נהנה מהחיים ממני, או מילד בכיתה ח' שכאילו שמח כי אבא שלו קנה לו סופר גול עכשיו. וג'יוג'יצו, או כל תחביב אחר בתכלס, פשוט הוא ספציפית התחבר נורא לג'יוג'יצו כי אתה גם עושה ספורט. ג'יוג'יצו בראש שלי זה משחק מחשב, כאילו יש לך, אתה נלחם מול פוקימונים שונים ולאחד יש מתקפות שונות, זה כאילו עובר את הגר, זה ממש טוב, זה עושה בריח רגליים ואתה לומד. כשאני רץ עכשיו מרתון ואני עייף, הדבר האחרון שעולה לי לראש זה וואי, היה לי את הזה בעבודה, או משכנת, או היה לי חוב, או וואי, צריך לעשות שיעורי בית. אז זה רבד אחד של למה זה מוציא לי זה מהראש, זה כי אני אשכרה עייף, אני עושה ספורט ואני לא חושב על מה שקשה לי. עוד רבד לזה שאת נכנס לסוג של דבר שאת אוהב אותו, ספציפית אצל מרק וג'יוג'יצו, זה יכול להיות באותה צורה. עכשיו ציור, מרק יכול עכשיו להתחיל לצייר, וכשהוא מצייר הוא מרגיש שהוא נכנס לזון, והוא לא חושב על ה... הוא לא חושב על... הוא לא חושב על שום דבר אחר, אין לו סטרס. אז גם אין לי סטרס כי אני מתעסק בג'יוג'יצו וזה מעניין אותי, וגם הסטרס הזה עוד יותר יוצא מהחלון בגלל שאני עייף, ואין לי זמן לחשוב על שום דבר אחר חוץ מג'יוג'יצו. אז אלה מה אנשים אומרים כזה, זה הבריחה היחידה שלי מה-everyday stresses, בגלל שאתה גם נהנה, כי אתה מתעמק גארד וזה, כאילו, הוא עבר לי את הגארד, הברך שלי צריכה להיות כאן, וגם אתה עייף, אז אין לך, המוח שלך לא יחשוב על דברים אחרים. זה למה אני חושב שאנשים נורא מתחברים לג'יוג'יצו בכללי. כי בג'יוג'יצו יש הרבה יותר מחשבה מאגרוף על הנייר. לא באמת, אבל על הנייר. וזה גם מעייף. אז אתה מתעייף ואתה גם חושב על... אני חושב על וואי איזה עייף אני, אני חושב על וואי שלא יעבור לי את הגארד, ואני לא חושב על וואי איזה בסה שאני צריך לקום אחר בשבע למבחן.
פרופו מבחן בית ספר, אם אני מרגיש שאני מת על החברים שלי בבית ספר, אבל אין לנו פשוט את אותן שאיפות בחיים, מה אתה מציע לי לעשות? להתפשר? מה אתה עושה?
אל תהיה קונפורמיסט כלפי הלימודים, אל תוריד את עצמך בשביל רמה של אנשים. אל תסתפק בלהסתובב עם אנשים שהם לוזרים. זה מה שאני עושה, כאילו. אני כל היום עם חברה שלי, עם חברה שלי חולה, אני יושב באוזניות כולם, לא מדבר עם אף אחד כמעט. מדבר עם איזה שתי אנשים, כאילו, שהם חבר כיתה. זהו, אין מה לעשות. זהו. שאתה מתחבר לאנשים שם, כאילו, אני באדם שמתחבר לאנשים. פשוט יצא שטיפה הייתי בולי לאנשים. כאילו לא באמת בולי, פשוט יצא שכאילו התרענו כמה אנשים בבית ספר, אז כזה שאלה...
מה, באיזה קטע?
סתם, אני צוחק על פריחות בכיתה שלי, כאילו דברים כאלה.
מה?
סתם, אני צוחק על פריחות בכיתה שלי, כאילו שטויות. ואני כאילו לא מנסה להיות חבר של אנשים בבית ספר. זה לא באמת משהו כזה בסדר. אם הייתי מנסה, הייתי כאילו חבר שלהם, והייתי במעגלים החברתיים שלהם.
למה לא? מה רע, כאילו?
נראה לי כמו מאמץ, אני במלא לא יוצא הרבה, ואני לא רוצה להיפגש איתם מחוץ לבית ספר במלא. כבר לבית, כאילו, אין לי למה. ביוד, אם היינו אחרי שנתיים לפני זה, אז הייתי מנסה. כאילו, אין לזה משהו רע, זה תמיד כיף שיש לך אנשים, תמיד כיף שיש לך מפה, עם מי אתה מדבר, עם מי אני זה.
כן.
תמיד כיף שיש לי כיוון, כאילו, אני חפצה כאן לא לבד, פשוט לי כבר, אני כבר עובר זה, כאילו, היה לי זה שנה שעברה, היה לי חברים, עכשיו כבר אין לי, אבל זה סוף י"ב, ולא כזה אכפת לי, וזה כבר לא כזה משפיע עליי, אבל פעם, כאילו, שהייתי צעיר יותר, זה ממש, כאילו, הרגשתי את הצורך בחברים, אז אתה הולך ומסתובב עם אנשים שהם קצת לוזרים, אתה טיפה מתנהג שונה.
כן.
כל אחד, כאילו, היה לו את זה שהוא פשוט...
למה לא להיות, כאילו, הטופ? למה להיות ממוצע? למה אנשים ממוצעים?
כי זה קל. כי לא...
זה קל, אבל זה קשה.
כי לא נפל להם האסימון עדיין, שזה כאילו, שעדיף לעבוד קשה. זה האסימון שנופל...
Easy choices, hard life. Hard choices, easy life.
כן, אבל אנשים לא בהכרח מעכלים את זה. זה משפטים שאנשים שומעים ומעלים עבודה קשה משתלמת וזה, אבל זה... זה הסימון שנופל, לדעתי.
שמע, אני גם לא מרגיש ששום דבר הוא באמת קשה. כאילו, יכול להיות שיש לי אימון, אחי, שאני קשה לי באימון, ואוי, התעלפתי, אוי, הקטי, לא יודע מה, אבל זה לא באמת קשה, אני כאילו, אני קולט פאק, אחי, הכל קשה, אני חייך, ואני...
אתה נכנס לפרופורציה של כמה, כאילו, כיף לך שאתה עושה דברים קשים.
כאילו, זה לא שעכשיו החיים האלה, מה זה קשה? זה...
זה גם לא משעמם, אתה מעדיף להיות בקושי מאשר בשעמום.
תראה, הדברים שנראים לי הכי קשים, זה דברים שלא חולפים. ועדיין, כמו שאברהם לינקולן אמר, this too shall pass. מה שהכי קשה זה שאתה לא, שאתה נשאר במקום, ואתה תישאר במקום, אם אתה לא תהיה מוכן לעשות את הדברים הקשים, שאתה עושה אותם לשעה או לכמה זמן, לא עולה.
כן, הדבר, כאילו, אני חושב שדבר שגורם לאנשים לעבוד קשה, נגיד יש לך אנשים שהם, נגיד, אלכוהוליסטים, ואז הם יוצאים מזה ודברים כאלה, ואני מצליחנים, זה הסימון שנופל לך של פאק, אני לא רוצה להיות באותו מקום. אני חושב שכאילו זה דבר שהוא פשוט מכה באנשים, זה מה שקאבי נכנס לג'וק על זה. אני באמת חושב שזה ככה, ואין, כאילו... אתה לא יכול ללחוץ על סוויץ' וזה יקרה, לדעתי זה פשוט קורה לבד.
מה אתה חושב על כל התנועה הזאת, אני אקרא לזה, של לא לשים זין?
לכולם אכפת ממה אנשים חושבים. אני חושב שצריך להיות אכפת לי מה החברים שלי חושבים. מה המעגל הסגור שלי חושב.
מה אתה חושב על מישהו שאומר, אני לא שם זין על אף אחד, אני גם לא שם זין על בנות, ואז בגלל זה הוא לא מתחיל עם בנות, כי הוא לא שם זין, אבל הוא כן רוצה בנות.
אז אתה לא אמיתי עם עצמך פשוט.
זהו, אז איך אתה יכול לא לשים זין, אני אגיד את זה ככה, ועדיין להיות אמיתי עם עצמך, לא להשתמש בזה בתור תירוץ או משהו אחר, שהוא שלילי.
אני יודע שאני שם זין על בנות, אבל אם בא לי להתחיל איתה, אני אתחיל איתה. ומה כבר יכול לקרות? מקסימום, אז מישהי דחתה אותי.
ואז אתה נתת את התשומת לב שלך למי שאתה לא שם זין עליה. כאילו למה, אז למה בזבזת עליה, אתה מבין מה אני אומר?
כי הבעיה זה שבן אדם שם את עצמו מסגרת של שם זין על בנות. ואז בא לו להתחיל מישהי, אבל הוא כזה לא, אבל אמרתי שאני שם זין על בנות. אז אל תגדיר, כאילו פשוט אומר, וואלה, לרוב לא אכפת לי ממשהו, נגיד, אתה יכול לומר, אני שם זין על מסיבות, לרוב לא הולך למסיבות, ועשיתי מסיבה ואתה לא תלך אליה כי אתה בדמות של בעינם שלא הולך למסיבות. או נגיד עכשיו בא לך לשתות פעם אחת ואתה כזה, הדמות של הילד הטוב שלא שותה. שתי פעם אחת, תשבור את הדמות הזאת, זה עוד שכבה ללא לשים זין, כי... בעינם שלא שם זין, נשבור את ההבטחות האלה, את המסגרות האלה. לא, אבל אני עבדתי על המורה שלי, הייתי הולך לשיעור תנ"ך עם אוזניות ופשוט שומע פודקאסטים ומוזיקה. וכל הזמן הייתה צועקת עליי שאני עם אוזניות, אז המצאתי לה שהאוזן שלי נפוחה, כי הייתה נפוחה טיפה, ושיש לי אישור רפואי להיות בה, כי הייתה עם אוזניה, כי זה הדבר היחיד שגורם לזה שלא יכאב לי האוזן באזור של הכרוב, וזה שזה שם לחץ, והיא פשוט נתן לי להיות עם אוזניות כל השנה. עד עכשיו, שהיא כאילו שאלה את המורה שלי על האישור, והיא כזה, איזה אישור? ואז אמרתי לו, לא, היה לי בעיה קטנה, אבא שלי יאשר לך את זה.